אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. נקודת מפגש עם עמי מגן ברדיו על הגל. כי לשתות אפשר רק מחצי הכוס המלאה.
ערב טוב לכולם, כיף לחזור לפה לשידור בעמדת הרדיו. לצערי יש לי רק פעם בחודש פה מאחורי המייק. פעם קודמת זה היה עם אמא שלי, זה היה מאוד מרגש, היו קצת מאוד בעיניים. באמת שמאוד התלבטתי, אבל זה בסופו של דבר התברר כהחלטה נכונה, לא רק בגלל הכמות האזנות שהייתה לתוכנית, אלא בעיקר מה שזה עשה לה.
זה היה מאוד מאוד,
אין כמו אימא. וגם היום יש איתי פה אורחת מאוד מאוד מיוחדת, חברה, אישה מאוד מאוד רצינית בעשייה, תכף אני אציג אותה. אבל לפני זה אי אפשר לא להתייחס לתקופה המטלטלת שאנחנו חווים במדינה. שינוי כיוון דרמטיים, המון תקוות, חוסר ודאות. אנחנו אחרי סבב לחימה מאוד אינטנסיבי עם איראן. לשמחתי פה בעמק הייתה אינטנסיביות, אבל לא חווינו מה שחוו הרי המרכז מבחינת אתרי הרס. אז אנחנו יכולים להגיד תודה. יש שיגידו שזה באמת הישג ביטחוני מאוד משמעותי, לצד חששות מדיניים ואולי פתח לדברים חדשים. יש לנו כרגע סוג של הפוגה, ונדמה שאנחנו סוגרים מערכה, אבל אירוע גדול מאוד עוד לפנינו, ובאופטימיות אולי שנחווה רגעי אושר, שקט ושלום. אנחנו גם בהזדמנות הזאת אנחנו נאמר תפילה קטנה ותקווה לחזרה הביתה במהרה של כולם, של אחינו ואחותינו. יש אחות אחת בשבי, נשארה כל השאר, זה באמת גברים, נכון, ענבר. והדבר המשמעותי שצריך להסיק את כולנו עכשיו זה הקרע הפנימי שאוכל אותנו. הפילוג הוא האויב מספר אחד שלנו, ועל כולנו החובה לא לאפשר לו לתפוס מקום, ולא לאפשר לכאלו שמעודדים אותו לגיטימציה. האחריות היא על כולנו. יונתן זקס, הרב יונתן זקס, כותב בספרו הבית שאנחנו בונים, הוא אומר שספר בראשית מספר על החטא הקדמון, הוא מדגיש את העובדה שאדם וחווה הגדירו את עצמם כקורבנות. כשאלוהים פונה אל אדם, האדם מאשים את חווה, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העת והאוכל. חווה מאשימה את הנחש, הנחש הסיעני ואוכל. לא אני, מישהו אחר השם, אני פה הקורבן. המקרא פוסק באופן חד משמעי, כשאנחנו מתנערים מהאחריות ומתגוננים בתואנה שאנחנו הקורבנות, אנחנו מאבדים את גן העדן. ולצד המתח והאלימות לעתים, יכול להיות שיש פה הזדמנויות להרבה דברים טובים. מי יודע, אולי מזרח תיכון חדש, נורמליזציה, אבל קודם כל שלום בינינו. ובתקופה רגישה שכזאת יש חשיבות מכרעת, קודם כל למנהיגים ומנהיגות שמחברים, שיודעים לקבל החלטות. יש חשיבות לתקשורת אחראית ולחברה ישראלית מאוחדת. שלום גלית.
ערב טוב.
כיף שאת פה איתנו.
באמת כיף. שיחה של חברים זה אחרי.
כן, 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 כן. אני...
שותפים לדרך.
עשיתי... דיברתי איתך קצת לפני על התוכנית, לא אמרתי לך כל מה שהולך להיות, אבל באמת רגע חשוב לי שגם מי שמאזין עכשיו וגם מי שיאזין לפודקאסט, כי הממוצעים מדברים על כמה אלפים טובים, יכירו קצת אותך גם בפן האישי וגם בפן המקצועי. אז רגע, לפני שנצלול פנימה לגלית, כמה משפטים שאחרי התקופה שאנחנו נמצאים.
אני מאוד מתחברת למה שאמרת עכשיו, ואני ברשותך אתן משפטים שקיבלתי מאימא, שכולה כאן בעמק. אני מקריאה לך, היא שלחה לי תמונה, והיא כתבה לי את הדברים הבאים. לדעתי שמעת את זה ביחד עם המנהלים, ומאוד מאוד חשוב לי להקריא את זה דווקא עכשיו, ברוח התקופה. היא כותבת ככה. בתמונה שאני שולחת לך, הנכד שלנו, שהוא בגן במושב. זוהי תמונה ממסיבת הסיום. הנכד שלנו עטוף, הוא לא המרכז, כי לשיטתי אסור לאף אחד להיות המרכז היחיד ביקום. אבל כולן מרוכזות בו. שלוש דמויות חינוכיות, ממקומות שונים ואמונות שונות, שמצליחות לחנך ילדים באהבה, במסירות, בתשומת לב לפרטים, בקשב לצרכים ולרצונות שלהם, מבלי לצאת מהמסגרת שמאוד חשובה בעיניי, ונוכחתי בעוד כמה פעילויות בגן שעמדו בקנה מידה הזה. כשאני רואה את הצוות הזה, אני חושבת שהחינוך בעמק התקדם מאוד לצד הנכון, של החלה, של החשיפה לדמויות שנראות לי קצת אחרת מהנוף האנושי במושב, ואין לי ספק שזה מחנך אותם לסובלנות וקבלת השונה. מה שחיוני לנו כעם, וקצת שכחנו אותו במסגרת הזעם הקדוש על כך שהדעה שלנו, ורק שלנו היא האמת המוחלטת.
לגמרי.
אז כן, ברוח הימים האלו שהם כל כך מורכבים, והבוקר הזה שהתעוררנו
לבשורה
כל כך קשה, של חמישה חיילים שהם מנצח יהודה.
כן.
שביום יום כנראה לא היה הרבה בינינו לבינם.
מי שיודע, נצח יהודה זה גדוד הנחל החרדי.
נכון, וזה גדוד ששומר עלינו בבחן.
כן.
יש פלוגה בבחן של נצח יהודה.
את זה לא הכרתי.
כן, שאני פוגש אותם הרבה כשאני מגיעה לשם לסיור בקו התפר. וכן, זה יום קשה במיוחד. עכשיו ממש הגעתי מכאן 30 לחן גרוס. מגן יושיה,
כן.
זיכרונו לברכה, ממש עכשיו גילוי המצבה, ואנחנו ברגשות, כמו שאמרת, מאוד מעורבים. מצד אחד, כאב מאוד גדול, כאב על השכול, על האובדן, על כל מה שקרה בדרך.
וכולנו, כולנו איבדנו מישהו.
ממש, ממש, מכל מקום, והרבה הרבה מחשבה על אלו שנמצאים עדיין שם, שלא יכולים אפילו לקבל מצבה, אותם 50 חטופים שדיברת, לי עצמי היה בן דוד חטוף, אז אליה טולדנו, הוא היה חבר של מי השם, הם היו ביחד, והוא לצערי הלך לשם על הרגליים, כן, הם היו ביחד במסיבה, והוא חזר אחרי שנרצח 3 חודשים אחר כך. וזה ימים קשים. מצד אחד אנחנו מתקשים להרים את הראש, והרבה דאגות, ומהצד השני, בתקופות מהסוג הזה יש גם תקווה. יש גם תקווה, וזה בעיניי משהו שאנחנו חייבים לשנן לעצמנו כל הזמן. יש תקווה לבנייה מחודשת, יש תקווה בדור העתיד. אני חושבת על החבר'ה אלו, על החיילים, הצוות של הבן שלי בעזה כרגע, ואני חושבת על חבר'ה המדהימים האלו, שהם עכשיו נלחמים בשבילנו.
בן שלך פלסר נחל?
הבן שלי פלסר נחל. ואני חושבת באמת על כל על המקום הזה שהדור הצעיר תופס עכשיו. היום בבוקר הייתי בקורס הדרכה, בקורס משאצים שלה, ואתמול בערב פגשתי את הבני מסיימי י"ב, ואני מסתכלת על הדור הצעיר הזה, שכולם חשבו שאין סיכוי שהוא יוביל,
שהוא יחזיק את המדינה הזאת,
ושהוא יהיה דור הטיק טוק, כן. ושכולנו דאגנו מה יהיה אחרינו, ואיך יהיה, והם פשוט מדהימים, הם פשוט מדהימים, וזה נותן לי כוחות הדבר הזה, ואני אומרת, בתקופה הזו, אם יש משהו שמחזק, זה דווקא זה.
רגע, אז אנחנו עושים פאוזה, דקה, אנחנו תכף נחזור למצב, תכף נחזור גם לתפקיד. אנחנו רגע חוזרים, רוצים לחזור הרבה הרבה אחורה, לא נגיד כמה שנים, כי לא... ובואי תספרי על גלית, איפה היא נולדה, איפה היא גדלה, איך נראית הילדות שלך?
אז אני נולדתי בתל אביב, בגיל 5 בערך ההורים שלי עברו לראשון לציון, בת בחורה.
יש לי עוד 3 אחיות, נכון?
יש לי עוד 3 אחיות, אנחנו 4 בנות. ילדה, כמו שהגדירו אז, דעתנית, יש לה מה להגיד על כל דבר. זוכרת ממש מגיל מאוד מאוד צעיר הרבה מאוד דברים, הייתי תמיד ילדה מאוד בוגרת לגילי, כמו שתמיד היו אומרים את זה, מאוד גבוהה, בוא נגיד, בגיל 12 הייתי בגובה שלי היום, 1.73 מטר.
וואו.
כן. תמיד הראיתי בוגרת לגילי, ותמיד חשבו שאני הרבה יותר, שנה וחצי אני נראית כמו 4. נולדתי במשפחה...
מה ההורים עשו?
אבא שלי עבד המון שנים בתלרד, הוא היה איש כספים של תלרד, תלרד זה מפעל של קור, בזמנו של טלפונים זה ככה היה עולם זה, ואימא שלי עבדה בדפי זהב.
וואלה.
עסקה בתחום של הגהה.
חיבור למוריסקן.
חיבור, כן. אבל אני עצמי עבדתי שם אותו סטודנטית. אבל מה שהיה מיוחד, אני חושבת, במשפחה שלי, שזה אז, באותם שנים, לא כל כך היו ניסויים של ניסויים מעורבים, כן? זאת אומרת, מצד אחד אשכנזי, ומצד השני, אבא ממרוקו, עולה חדש, שעלה ב-63 רק. אז עשו ממש מחקרים על הדבר הזה, זה מצחיק, הזמינו אותם לכל מיני רעיונות באוניברסיטה והכל, הייתה משפחה כזאת מצד אחד סבא שלי היה כזה איש מפלגת העבודה, איזה חתונה שלהם, הוא היה מעורב, והיה מנכ״ל עיריית תל אביב, ויור צוות, ומשה לזה, וכל מיני תפקידים בצבא, וגר ברמת השרון עם, ברחוב של עזר ויצמן, וכל החבורה של מפאי של אז, ומצד השני, אבא שלי שבא ממרוקו, משפחה של רבנים גדולים כאלו טובים, וזה, ומפגש גלויות כזה, עד היום אני זוכרת את אמא שלי מספרת על המפגש הראשון שלהם, שאבא שלי שפגשה אותו בבוקר, ואחר כך קבעו לצאת בערב, פתאום בא כזה מאוד ככה צרפתי כזה, עם קסקט, והנה פתאום לא נראה לה כזה, אבל הלב שלי כזה איתו, על הגלותיות הזאת.
אמא שלי סיפרה פה בפעם הקודמת על המפגש, הביאה את אבא שלי לפגוש למשפחה, והם היו דמסקאים גאים, גם אנשי דרך אגב מפלגת העבודה, וסבא שלי אמר, מרוקו סכין לא נכנס אליה הביתה, ולקח לו כמה חודשים, כמעט שנה, בכלל לקבל אותו אצלם הבית.
וואו, אז אני לא חושבת שבמשפחה היה איזשהו משהו כזה, אבא שלי עבד אז בעיריית תל אביב, והם הכירו, אבל אני כן חושבת שזה היה מפגש של תרבויות, וזה באמת היה בסוף שנות ה-60, 69 לדעתי הם התחתנו, והם יצרו משהו חדש, זאת אומרת שני עולמות, החתונה שלהם הייתה בגן אורנים איזה 1,000 איש, ומצד אחד הרבנים הראשיים והזה, ומהצד השני ככה צמרת מפלגת העבודה, וכל הצבא, והרב גד נבון שמחתן אותם, והכל כזה מאוד, וזה מדהים, כי היום דיברתי עם מישהי בת גילי, שגדלה גם בראשון לציון שלא הכרתי, אבל פתאום גילינו שזה, ואמרתי, את יודעת מה שמדהים, זה שבראשון של פעם ששם גדלתי, אף אחד לא התעסק בעניין הזה של מאיפה אתה. אני לא זוכר ששאלו אותי אף פעם מה המוצא שלי, יאללה. מאיפה זה מקום ההורים שלי. כולם, כל אחד היה כזה... זה לא היה, זה לא היה נוכח בשיח. זה הפתיע אותי כשבאתי לצבא, ופתאום אמרו, רגע, מה את, מאיזה דת? זה שיח שהלך מתפתח עם השנים האחרונות, שעד היום מפליא אותי איך זה קורה, כשיום אחד יפתח הבן שלי הצעיר, התקשר ואמר, אמא, איזה עדה אנחנו? היה לי מאוד קשה להגיד לו, כי גם אבא שלו הוא כמוני חצי חצי, ואני חצי חצי, ומה אנחנו יכולים להגיד? שיווני וטורקי ו...
ארץ ישראלי, טהור, מה שנקרא.
כן, וזה עד היום אתה יודע, כשהלכתי להתמודד בבחירות, אז אמרו לי, אין לך סיכוי, כי יש כמה סיבות. סיבה אחת, את אישה, מקום חקלאי, זה, לא,
גברי,
אין סיכוי,
שבניס,
בדיוק, לא הצביעו לאישה. סיבה שנייה, לא נולדת פה.
סיבה שלישית, את לא בעידה הנכונה.
ודבר שלישי, את לא מספיק אשכנזיה למחרת, אמרתי, סליחה, מה זה? סבא שלי בא משומר הצעיר, בנת המעפיל, וזה. אז אמרו, יש לך גם סבא ממרוקו. לשמחתי, באמת לשמחתי, אף אחד מאנשי מקרפר לא ספר את העניין הזה, וזה לא היה אישיו, אבל זה עד היום מפליא אותי כשאנשים מתעסקים בנושא הזה. אנחנו גדלנו בבית מאוד מאוד ישראלי, זו הייתה הילדות שלי. הדבר הכי מרכזי בחיים שלי היה ספרים.
וואלה.
אהבתי מאוד לקרוא, הייתי תולעת ספרים.
מהספר שאת ככה זכור לך בתור ילדה, משהו ש...
וואו, היו הרבה ספרים שככה דיברו אליי מאוד מאוד מאוד, אבל אני יכולה להגיד שדווקא בהקשר של המקום שאנחנו שומעים פה עכשיו, אליפים. מאוד מאוד אהבתי את חיי הפנימיות.
אני חייב להגיד מה שעליי השפיע, הדוגמה זה גלילה רון פדר, זה אל עצמי.
גלילה רון פדר, אל עצמי. חשבתי שתגיד משהו כזה. היו גם ספרים לא ישראלים.
ציון מאוד תפס אותי.
הדור רוקה דרך הבית. הקראתי ספרים באמת מאוד מאוד גדולים, ובאמת הייתי תולעת ספרים. היה לי אישור מיוחד בספרייה להחליף 3 ספרים עם 3 מינויים, כי היו קיצים שלמים שהייתי קמה בבוקר קוראת, וזה, עד היום שאנשים מדברים איתי על הזקנה, והם אומרים לי, נניח, ההורים שלי עכשיו באיזה בית אבות, יש להם מלא פעילות, אני אומרת, וואלה, כשאני אגיע לגיל הזה, מה שבא לי זה רק לגרום.
כמה כוח זה ספרים, כמה כוח זה ממש.
זה יצר עולמות שלמים בשבילי, אני באמת חושבת, זה דבר אחד, והדבר השני...
אני זוכר גם ספורט, נכון?
ספורט, תכף נספר על הספורט, אבל הדבר השני שהיה מאוד משמעותי בחיים שלי, זה הצופים.
צופים.
תנועת הנוער. אני מאוד מרגישה שהרבה מאוד ממה שיצאתי, זה גם ערכים של התנועה ודברים שקיבלתי שם. ותמיד, גם באספות הבחירות שלי, תמיד אמרתי, הייתי ילדת צופים שרצתה לשנות את העולם. וזה כן, המון דברים מגיעים מהילדות, אנחנו לא מבינים את זה בכלל. סבא שלי, למשל, שסיפרתי עליו קודם, שהיה מייסדי המעפיל, שם אותי על הבמה בגיל מאוד מאוד צעיר, ואמר לי, הוא היה אז יושב ראש צוות, ומנכ״ל עיריית תל אביב, ודברים כאלו ש... הוא אמר, עכשיו תספרי למה ספורט זה חשוב, העמיד אותי על הבמה, וזה מה שעשיתי, באולה, בפני אלפים בפארק הירקון.
וואו.
ואהבתי את ההרגשה הזאת שמקשיבים לי.
שאת אפילו זוכרת את הרגע, את זוכרת את הכל.
זוכרת את הרגע ממש ממש חזק. סבא שלי נפטר כשהייתי בת 14, עדיין הייתה לו תרומה מאוד מאוד גדולה על הדרך שלי ועל מה שעשיתי.
קראו לו?
אהרון דפני, אז קראו לו אהרון מנדל. הוא עברית את השם שלו דפני, כי זה השם שלו בהגנה, זכרונו לברכה, אחר כך בבריגדה, ובאמת זה מדהים עד כמה מבוגר אחד שמאמין בך, וחושב, הוא ממש גידל אותי מגיל צעיר לעשות את
הדברים. אני בדיוק רציתי לשאול אותה, חוץ מההורים שלך, איזה דמות משמעותית הייתה מאוד ככה חזקה בלך כילדה.
אז אני יכולה להגיד שסבא ממש, ממש סבא היה, הוא... אני זוכרת, הוא היה לוקח אותי לפגוש את הפוליטיקאים, כי הוא היה זהו, בברית של ה... אמא שלי תמיד אומרת ששימון פרס היה אצלנו בברית, ואז לחצתי אותה יד, ואחרי זה אמרתי, אבל אני לא רוצה ללחוץ, הייתי ילדה קטנה, לא רוצה ללחוץ את היד אחרי זה, כאילו היה, התרגשתי מהדברים האלה.
מהאירוע.
מהאירועים האלו, כן, כן, זה היה תמיד שם, ותמיד הייתי כזאת, גם אתה יודע, תמיד בפורומים של התלמידים, ובכל מקום אני מתנדבת, מבקשים מתנדבים, תמיד קשה לי להחזיק את היד למטה, אני צריכה להיות במקומות האלו. זה היה, היה מאוד מאוד משמעותי, ברמת ההחלטות שקיבלתי, היה לי ברור שאני רוצה לעשות דברים משמעותיים. אני זוכרת את עצמי ידע...
כבר אז. בגיל היה טיפש עשרה...
ממש. תראה, בגיל 15,
כן.
אני זוכרת את עצמי שולחת מכתב לאוניברסיטה, בכתב יד, לאוניברסיטת תל אביב, שאז כתבו מכתבים בכתב יד, ואומרת שאני רוצה ללמוד משפטים, ואני מאוד מתלבטת אם צריך איזה מגמה כדאי לבחור, כי אני טובה גם באומני וגם בריאלי. עכשיו, הם גם ענו לי, זה מה שמדהים, שלחתי מכתב בדואר, והם גם שלחו לי, אמרו לי, משפטים מה שחשוב, ממוצע כמה שיותר גבוה, כל היתר פחות חשוב, תעשי מה שאת רוצה, איפה את מקבל ממוצע יותר גבוה, באמת הלכתי לעשות מגמה שאז, אז אמרו לי, למדתי בגימנסיה הריאלית בראשון, מאוד קידשו את המצוינות, ונתנו לי לעשות כמה שיותר מוגברים שאני יכולה, ובאמת הגברתי את כל המקצועות האומנים, כי אמרתי, חבל לי לפספס את, ה, את הנקודות שיורדות לך, כשמחלקים את זה על... כן. עד כדי כך הייתי ממוקדת מטרה בסיפור הזה, כי באמת חשבתי אז שעורכי דין, אז היה את כל התקופה הזאת של, ה, של הסדרות, כן. מרוץ אחרי הגלימה, כל מיני
כאלה,
חשבתי
שעורכי
דין, הם, כן. הם משנים את העולם.
כן.
לא הבנתי אז שהם רק מפרשים את המדינות, נכון. הם לא קובעים אותה. אבל, וזה גם הייתה תקופה שלא היה עוד...
רגע, דיברת על, גלית, דיברת על גלית בגיל 15, אבל את, את לא חייבת לנו את עכשיו, יכול להיות שנהיה על זה אחר כך, בסדר? מה גלית של היום, היום, הייתה לוקחת מגלית בת 15, שהיום אולי את לא יכולה לעשות את זה, או את, 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 את אומרת כבר אני לא... מה גלית בגיל 15, היה לה אולי איזה משהו מיוחד, שהיום את אומרת אני לא שם, אני לא יכולה לעשות את זה כרגע, או...
תראה, זה ברור לי שהיום במקום שלי אני... כן. הרבה פחות, בוא נגיד, אני הרבה יותר מאוזנת בדברים מהלאט שהיה לי אז, כן? כי אני מבינה את המציאות.
אתה להוט.
יש דברים. אתה
להוט בגיל 15.
זה ממש להוט. בגיל 15, והכל היה שחור ולבן. זאת אומרת, זה ברור שהכל שחור ולבן. יש עדיין דברים שהם אצלי שחור ולבן, שקשה לי מאוד כשהם לא. דברים של שחיתות, דברים של כנות, דברים של שקשה לי מאוד להשלים איתם, זה דברים שאני לא מסוגלת, אבל בהרבה דברים אחרים אני רואה גם את האפור, ואני גם מבינה, אני הרבה יותר סובלנית לדברים שאז בגיל 15 לא יכולתי לעשות את זה, וזה גם אולי חלק מהרצון הזה להיות משפטנית, מאוד מאוד עניין של צדק. היום אני כבר מבינה את המשפט הזה להיות חכם ולא להיות צודק,
כן.
מה שאז לא הייתי מסוגלת לעשות, בטח לא לעצמי, דרשתי גם הרבה מאוד מאנשים. ולאורך הדרך זה גם היה לזה מחירים, כי גם דרשתי מעצמי כן. בצורה קיצונית, ודרשתי מהסביבה שלי, ולאנשים כן, זה לא קל.
אני חושב שצריך לעשות פה את האיזון, אני בדיוק העליתי מקודם לסרטון קצר, על, 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 על החוק ועל, ועל הערכים. בסופו של דבר החוקים מגדירים, חברה חייבת חוקים, אבל זה הרף התחתון של הערכים והמוסר. אנחנו לא יכולים להתעלות רק בחוקים, כי אנחנו צריכים גם את הערכים, ושאנחנו הולכים לאיבוד, אז החוק צריך להחזיר אותנו מה, לדרך
נכון,
הישר.
נכון. אבל לצערנו חוקים של... הם לא נמצאים תמיד במקום.
נכון, של... נכון, ואי אפשר רק שהחברה תהיה רק חברה של עורכי דין, זה נכון, לא עובד.
ממש,
מאבדים
ממש,
משהו
ממש,
מה...
ממש לא, ממש לא. אז זהו, אבל אני הייתי עורך הדין, העולם שלי של עריכת דין עסק המון באנשים, וזו אחת הסיבות שגם מאוד אהבתי את המקום הזה.
זה עולמות, כאילו מצוות של אנשים.
קודם כל, התחלתי בתחום של דיני משפחה.
דיני משפחה.
ואחר כך, והייתי חלק ממשפטניות למען צדק חברתי. אחר כך, כל העולם של הקוזלוירינג, של עריכת דין החברתית, מאוד מאוד התגבש. זה לא היה כשאני למדתי משפטים, אבל בתפקיד האחרון, שלפני שהגעתי להיות ראשת מועצה, הייתי עסקתי, הייתי בתוך הפקולטה למשפטים, כמנכ"לית מרכז
רגע, את מקפיצה אותנו קדימה, עוד לא, חכי רגע, חכי, אני רוצה לחזור לספורט.
חברתית.
לקפיצה לרוחה גם, נכון?
לא קפיצה לרוחה, כדורסל. קפיצה לרוחה זה הילדים שלי, תכף אני אספר לך על זה. אז אני אספר שאני, כמו שאתה רואה אותי, אמרתי, 1.73 מטר, כבר בגיל צעיר, אז כמובן שהייתי רכש מעולה לכל קבוצה. גדלתי למשפחה של ספורט, אמא שלי וסבתא שלי היו אלופות ישראל. בעדיפת כדור ברזל.
וואלה, ג'ניה.
כן, ממש ככה, הן עיקרות רוסיות, זה ממש מאוד מאוד חזקות וחסונות, ואמא שלי עד היום, אם אתה עושה חנה דפני, אתה רואה ממש את השיא מספר 16, עדיין נשאר, כי לא כל כך התקדמנו בעדיפת כדור ברזל. סבתא שלי בשנת 1940 זכתה במכביה, תחשוב מה זה, מה קורה שם באירופה, וכאן אישה כמו שושנה פריגוז'ין זוכה במכביה.
יאללה.
1940, זה מטורף. ובית שאוהב ספורט, וכן, אני אהבתי לשחק כדורסל, לא חשבתי שאני מאוד מוכשרת, שיחקתי גם כדוריד, בראשון משחקים כדוריד, אבל יש משהו בספורט שהוא מלמד אותנו כל כך הרבה דברים, ואני גם התחתנתי לספורטאי, וגם... הילדים שלנו ספורטאים, אבישג ואיתמר שלי, איתמר היה אלוף ישראל 6 שנים בקפיצה לרוחק, לכן אתה זוכר את הקפיצה לרוחק, אבישג,
גם הבת שלי קופצת לרוחק, איזה ככה.
כן, באתלטיקה זה היה מאוד מאוד חזק, גם לירון עשה בילדותו, אנחנו אוהבים ספורט, וחלקנו רק אוהבים לצפות בספורט, חלקנו אוהבים לעשות ספורט.
ואנחנו בעמק של ספורט.
ואנחנו בעמק.
פה כדורסל, יש לנו פה... בחור שעכשיו נבחר ב-NBA.
ב-NBA. והכי מדהים זה שפתאום גיליתי שאני מכירה אפילו את הסוכן שלו, שגדל איתי בימים שגרנו בבייג'ין. היה ילד שאהב ספורט ופתאום נעשה סוכן. חלומות הם באמת, רק השמיים, אפילו השמיים הם לא הגבול, זה מדהים לראות. אבל מי שעוסק בספורט גם מבין את המשמעות של נחישות, ושלא לוותר, ושגם אם נופלים, אז אפשר להמשיך הלאה, וזה נותן המון 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 כוחות, באמת, אני הרגשתי שזה נתן לי, ואני חושבת שזה נתן את זה גם לילדים שלי, ופה בעמק יש זן מיוחד של אנשים שעוסקים בספורט ומגיעים קדימה, יש מחקר שנעשה לנשים המנהלות הכי בכירות בארצות הברית, והתברר ש96.6% מהן עסקו בספורט תחרותי בילדותן, וזה נותן משהו כן, וזה מחקר באמת אהוב עליי, כי המחשבה שלא צריך להיות בסוף ספורטאי, אבל, או לא חייב להיות ספורטאי, אבל זה מלמד אותנו משהו ונותן באמת הרבה כוחות, ואיזה כיף שאנחנו פה, כשהאתלטיקה של עמק חפר היא כאן.
רגע, אז אנחנו, עוד שאלה אחת, אנחנו נסגור את הפן האישי משפחתי, אנחנו נלך לשיר הראשון שבחרת, ואז אנחנו נחזור מהשיר, ואנחנו נדבר רגע על הקריירה המקצועית.
קדימה.
איך זה להיות אחות בכורה לעוד 3 אחיות? בית שרק בנות, זה אירוע נראה לי.
בית של בנות.
הקשר בין האחיות הוא...
מאוד חזק, מאוד מאוד, אנחנו מאוד קרובות, לא גרות קרוב, אבל מאוד קרובות.
אף אחד לא גר בעמק חפר.
לא, לא, אנחנו מראשון במקור, אחות שלי ברחובות, 2-1 עברה עכשיו ללונדון. גם מאוד קרובות, וגם יצרנו לנו בית מאוד... חזק, עולם שלנו כזה, אני היום נזכרת בילדות בדברים שעשינו ביחד, משחקי דמיון של שעות ארוכות, ואירועים שדמיינו והכנו, ועיתונים שעשינו, ומסיבות שהרגענו, כל מיני דברים שהיום אני אומרת, לא יודעת אם הילדים בעידן של היום, שיש להם כל כך הרבה עיסוקים, וטלוויזיה, ועיתונים, ופלאפונים, ורשתות, לא יודעת אם הם עושים את הדברים האלו, וזו הייתה חוויה טובה, חוויה טובה גם להוביל, האחיות שלי עם כל אחת מוצלחת וחזקה ותחומה, וזה מאוד מרגש אותי לראות אותם. וכן, אני חושבת שגם המקום הזה, ההורים שלנו חינכו אותנו, גם ההורים וגם המערכת שבנות יכולות הכל. זה אירוע מדהים, אני לא זוכרת אי פעם בבית ספר או במקום אחר שמישהו התייחס אליי אחרת בגלל שאני בת. גם בבית תמיד זה היה... יכולים לעשות הכל, כל מה שרוצים, זה לא היה אישיו בכלל, והתחשב בזה גם אבא מרוקאי שאין לו אף בן.
זה צריך קצת טסטרון גברי.
ועדיין הוא היה במקום הזה של תמיד לתמוך ולחשוב, כן, הבנות שלי הכי טובות, הכי מוצלחות, הכי זה, הכי זכיתי, וזה משהו שנשאר בך. נשאר בך כי את יודעת שאת יכולה לעשות הכל. זה לא משהו שאי פעם חשבתי, לא חשבתי אף פעם שתהיה איזה תקרת זכוכית ודברים מהסוג הזה, וזה כנראה עוזר בדרך.
רואים את זה, גם רואים את זה הלכה למעשה. זה הזדמנות להגיד תודה לנאוראי תגניה, פה הוא המפיק של השידור. נאוראי חניך י' שעולה לי ב', ובמקום להיות בחופש כרגע הוא פה. נאוראי, אנחנו נכנסים לשיר הראשון שגלית בחרה. גלית, רוצה לספר לנו מה בחרת?
יש אי שם?
כן, יש אי שם.
אז אמרת שנדבר קצת על הילדות, אז רציתי להגיד על עוד דבר שנותן לי הרבה מאוד כוחות. אמא שלי תמיד אמרה לי, את השקעת כל כך הרבה בצופים, בסוף נתנו לך את המתנה הכי גדולה, הם נתנו לך את לירון, ובאמת, בדיוק בגיל הזה, בין י' ל-י' ב' של נאוראי, יצאתי, בין י' ל-י' ב', יצאתי למחנה קיץ, הדרכתי איתי רשגדית, ואבא של לירון היה ראש ההנהגה בצופים, והוא היה צריך מלווים למחנה קיץ, כי זה היה טיול הנהגתי, ואז הוא הזמין את הבן שלו שהיה כבר חייל, ועוד חבר, אמיר אבולאפיה, ביקש משניהם לבוא ללוות את הטיול. ושם הכרתי את לירון, יש לנו ויכוחים.
מי י' ב' אני
טובה אחת? בקיץ בין י' ל-י' ב', בדיוק בגיל של נאוראי, כן. ואז היה דיון שלם, עד היום יש לנו דיון שלם אם הוא התחיל איתי או לא, כי אני הלכתי לחפש חובש, והוא אמר, כי התנפח לי משהו ברגליים, והוא אמר...
אני אטפל בך.
והוא אמר, אני אטפל בך, ואז אמרתי לו, אתה לא חובש? אני תמיד עובד על אנשים, זה לא שהתחלתי איתך, אבל כך זה קרה. לא חשבתי שזה יצא מזה משהו, אבל באמת... ככה הרבה מאוד שנים ביחד, ואני חושבת שזה גם כוח, יש משהו מאוד טוב בזוגיות יציבה כזאת של הרבה שנים, של מתפתחים וואו, ביחד וגדלים כן. ביחד, שנותנת כוחות, וכן, הבית שלנו הוא בית שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, והוא הוא כל החיים איתי, והוא אחי שלי, וזה שיר שיש לנו ביחד מגיל 17, השיר הזה אנחנו שמרנו אותו לעצמנו, מהימים שהוא היה בצבא, ואני הייתי בזה, וכן.
אז יאללה, יש לנו הזדמנות להזין לשיר הזה, ואנחנו, אחרי הפסקה קלה של השיר, אנחנו נחזור לשיחה.
נמשיך.
רדיו על הגל. radio.neurim.org.il
ערב טוב, חזרנו אחרי שיר מקסים, אני פה עם גלית שאול, ראשת מועצת עמק חפר. לפני שנצלול פנימה, אני רוצה רגע לשתף אתכם בשיר מספר השירים מחיפה של מירי איימן, חברה, אישה מהצפון, מכפר ורדים, שנקרא לבאי עולם, כשרוחות מלחמה באוויר, ומילים נזרקות כאבנים קרות, אני אסמן דרך. אבן תחבוק אבן, והרוח שתחולל ברווחי המילים, תשרוק מהן, ניגון הדין, עד שינבוט, זה רע שלום. ובאמת בתקופה כזאת, מאוד קשה לחשוב על שלום, לפעמים זה הפכה להיות קצת מילה שהיא קשה.
שלא אומרים אותה בכלל.
שלא אומרים אותה בכלל. דרך אגב, אני אומר את זה יותר, זה השלום הזה, דיברנו על זה גם בהתחלה, אפילו השלום בינינו.
ממש.
שישכון השלום בינינו, נהיה אולי פתוחים לשלום, שלום החוצה. ואני חושב שזה רגע, הרגע לעבור לשלב הבא. איפה גלית מתחילה את הדרך המקצועי? דיברנו על עריכת הדין, אבל איפה גלית כבר מתחילה לחשוב על אני רוצה לייצר השפעה ציבורית. אני רוצה להיות במקום שמשפיע על חברה, לא רק על בודדים.
טוב, אני חייבת להגיד שזה לא מגיע בבום ביום אחד, זה משהו שנבנה. אבל מה שדווקא נתן לי פרספקטיבה, זה הפאוזות שעשיתי בקריירה. כי לפעמים כשאתה טיפה יוצא החוצה, אתה מבין לזהות מה טוב לך. או מה טוב לך. ואנחנו יצאנו את הארץ פעמיים לחול. כל פעם עשיתי איזושהי יצירה בקריירה שלי. וזה אפשר לי מאוד מאוד לדייק מה אני רוצה, איפה אני צריכה להיות. ואני הבנתי שמה שאני צריכה זה לקום בבוקר עם שליחות. לא כל אחד זה מתאים לו. אני זוכרת עובדות שלי במשרד הרווחה שאומרות לי, גלית, את צריכה להבין, לא כולנו רוצים לשנות את העולם כל היום. חלקנו רוצים ללכת הביתה בארבע, לראות את הילדים, וזה לקח לי זמן לקלוט שזה באמת נכון, שבאמת לא כולם ככה. יש כאלו שרוצים, גדל את הילדים להיות זה, אבל אני הייתי במקום אחר תמיד. ובכל פעם, בכל שלב בחיים, זה גם קיבל צורה אחרת. זאת אומרת, היו רגעים שהרגשתי שהשינוי שעושים הוא קטן אולי, הוא מקומי, הוא מתאים לזה, ולפעמים... יש מקום להרחיב.
היו מקומות שהרגשת שזה לא נכון לך? את נמצאת בנקודה לא נכונה לך? כשהתחלת ללך? או בצריך רגע לזוז כדי להמשיך בדברים שבחרת?
אז בכל פעם היה לי שלב כזה, שבו אמרתי אני צריכה להמשיך הלאה. שלב ראשון כזה היה לעזוב את, את משרדי עורכי הדין. הייתי במשרדי עורכי דין פרטיים, אהבתי להיות עורך הדין, לימדתי משפטים, לימדתי, תרגלתי. אני, עד היום הזהות שלי כמשפטנית היא כזאת שאני אוהבת אותה, אני מרגישה שיש איזו השכלה טובה וזה היה לי עולם טוב. ואז פתאום החלטתי שאני צריכה לקום עם שליחות, פתאום ישבו אצלי אנשים ואמרתי, רגע, אני לא כל כך רוצה שדווקא זה יהיה. אולי שלא ייקחו אותי, אני מעדיפה שיהיה לי זמן.
אז מה היה התפקיד הציבורי הראשון שלך?
הציבורי הראשון במשרד הרווחה. בעצם התפקיד הראשון אחרי שחזרנו, חזרנו משליחות ראשונה מהונגריה, אני חושבת שזה היה ב-2002. ובעצם התחלתי לעבוד במשרד עורכי דין, כי לא היה משהו אחר, אבל אז קמתי בבוקר, אמרתי, גלית, מה היה לך כל כך טוב? למה את רוצה משהו אחר? ובאמת הרגשתי שזו התקופה שלי להתחיל לעשות משהו ציבורי, והתחלתי לעבוד במשרד הרווחה, שם הובלתי את התחום של התנדבות וקהילה במחוז הצפון. היה לי גם המון המון דברים שרציתי לעשות ולהתנדב, וסיפרתי קודם על משפטניות למען צדיק חברתי, ושדולת הנשים, והמון דברים, וכן למנהיגות נשים, והרבה דברים שככה עניינו אותי, גם במושב פתאום הבאנו ככה נשים מובילות, יש עדיין חברות שכשנבחרתי אמרו לי, את זוכרת שכבר עוד בשנת 2000, סחבת אותנו לכנס של עמותת כן, בקסריה, והבאת נבחרת ציבור את ישראלה מכפר יונה, שתספר לנו מה זה, כולם ישבו ככה, תספר לנו מה זה אומר מנהיגות נשים. אז כן, זה משהו שנבנה, הלך ונבנה, לבנון השנייה הגיעה, והיה לי שם תפקיד מאוד מאוד מרכזי, כי המדינה די
גם
קרסה.
גם במשרד הרווחה.
במשרד הרווחה, והמדינה קרסה בהקשר הזה. היא לא סיפקה שירותים, ודווקא המקום שלי כמי שממונה להתנדבות בצפון, והצפון היה מפוצץ באמת, אז הם ממש לקחו אנשים, בדיוק היום נזכרנו שגם בעמק חפר הרחנו כאן אנשים בבתי ספר מהצפון, המון עבודה של גופים ההתנדבותיים, וממש באותה תקופה הייתה לי ככה, נחשפו אליי ככה במטה הארצי, וראו את העבודה שלי, והציעו לי ללכת למנדל, לבית ספר למנהיגות, אז זה היה ממש...
שנים היית במנדל?
ממש ב-2006-2007, כן, אחרי המלחמה, ככה ממש המלחמה נגמרתה בקיץ, ואני זוכרת שבאוקטובר נכנסתי לזה, אמרו לי, אנחנו מזהים אותך, זה לסגל הבכיר במשרד הרווחה.
אני חושב שגם נתן, שהחלפתי אותו, היה במנדל בשנים האלה.
הוא היה איתי, וואלה. היינו ביחד, הכרנו
כן.
משם.
זה חיבור של השנים, נכון? הגול,
היה איתי ביחד במנדל. ובאמת, אז היה זה תוכנית שמאוד מאוד השפיעה עליי, נתנה לי ככה ראייה מאוד טובה למקום של המנהיגות, ואיך מוציאים את זה, ומה הדרך הנכונה. באותה תקופה כבר היו לי 3 ילדים, יונתן, אבישג ואיתמר, שכל אחד מהם נולד שגרנו בארץ אחרת, זה ילדים לקלוט, כן? בעצם 4 הילדים שלי, כל אחד נולד שגרנו במדינה אחרת.
הם גם מקבלים אזרחות שלנו שם?
לא, קודם כל, התקופות שלנו דרכות דיפלומטי. גם לא כל מדינה נותנת איזה... אבל כשגרנו במדינות האלו, כן, זה הייתה חווה אחרת, ללדת ילד כל פעם במקום אחר. אז היו לי כבר 3 ילדים, ואיכשהו באיזשהו מקום אמרתי לעצמו, זה זמן שאת צריכה לתת... באמת לעצמך, לקחת, להתחיל להשקיע בדברים שמעניינים אותך, וזה אומר שעות ארוכות בנסיעות לירושלים, כי קיבלתי תפקיד אצל אז מי שהיה משנה למנכ״ל הרווחה, ואחר כך ועבדתי עם נחום מיצקוביץ, שהיה מנכ״ל משרד הרווחה,
שהיה
עם בוז'י,
גם
נכון, ראש המועצה כאן בעמק חפר,
נכון.
נכון, ממש
רגע,
ככה.
אני עושה רגע, עצר, כי אני מסתכל גם על הזמן, וחשוב לי כל כך הרבה דברים איתך, רגע, אני קופץ רגע קדימה, בסדר? אני רוצה שתכניסי אותנו לרגע אינטימי, שאת מכינה את הקוס קפה, יושבת עם לירון, ואת רוצה לספר לו שאת רוצה להתמודד לרשות מועצת עמק חפר.
וואו, זה באמת רגע אינטימי, הרבה יותר אינטימי ממה שתיארת, אתה לא תאמין איך זה קרה, אבל אנחנו...
שתי במה שאת...
לא, אני אספר, כי זה רגע...
זה מעניין אותי, זה מאוד מעניין אותי.
אנחנו...
כי בדרך הדברים, ככה, אתה יודע, תחלטות, רצות, אבל לבוא לשתף את הבן זוג באותו רגע, אפשר להגיד לו, אני עושה את זה, אני הולכת לעשות את זה.
אז באוקטובר 2017 אנחנו חגגנו 25 שנה מ-92, 25 שנה נישואים, ונסענו, זה הייתה הבן שלנו בדיוק הסיים שנת שירות, ואמרנו וואלה, נסיעה ראשונה אחרי שנים שלא נסענו מעולם בלי הילדים, אנחנו נוסעים לחול, נסענו...
לירון ואת לבד.
שנינו, לטיול ארוך. והגענו להבנה. ושם היה אוריקן. ופתאום מצאנו את עצמנו, 18 שעות, סגורים במלון, לא כל כך קלטנו את הדבר הזה בהתחלה, וישבנו המון שעות במלון. ואז אמרתי, יאללה, עושים את זה. אני לא חושבת שנלחצתי, זה קצת הפליא אותנו, כי אנחנו לא קלטנו בדיוק עד כמה, כי כל הזמן הבנו שהאוריקן לא הגיע בדיוק לזה, והסתובב בכל רחבי המדינה, ולא באיזה, האוריקן מאוד מאוד קשה, רק למחרת שיצאנו חוצה, קלטנו את ממדי האסון והכל, אבל אז ממש, אני זוכרת את עצמנו יושבים במלון, ואנחנו מחליטים שזהו, אני הולכת על זה, וזה היה רגע שלוקחת אותו איתי.
אין קצת חשש, כי אתה בכל זאת להיכנס לפוליטיקה, ואנחנו יודעים כמה הפוליטיקה שאני יכולה להיות מלוכלכת לפעמים ולא נעימה. אין כאילו איזה חשש, אני אומר אפילו בזוגיות, של רגע, מה צריך את כל הדבר הזה? לא...
אני לא חוששתי מהדבר הזה, אני אגיד לך דווקא מה כן הטריד אותי, הטריד אותי דווקא המקום הזה של...
של הילדים אולי?
עד אז, עמק חפר בשבילי, בגלל שעבדתי הרבה במדינה, והייתי המון גם אז בכנסת, ובתפקיד האחרון שלי עבדתי המון באמת עם חברי כנסת, זאת אומרת, הייתה לי עבודה ציבורית מאוד ענפה, ולכן גם הרבה אנשים הרימו גבה שהלכת, אמרו, את כבר במקומות שאת עושה שינוי, זה מה שרצית תמיד, למה את צריכה לזה... ואיכשהו להגיע לעמק חפר שהבית שלי ומאוד מאוד אהבתי, זה תמיד הרגיע את הטון. זאת אומרת, הכנסתי כזה, הגעתי לצומת בית ליד, יכולתי כזה להוריד את הרגל מהגז ולעלות על גופיה וחצאית קצרה וקפקפים וכזה ליהנות מהקטע כן. הזה של הבית. ומה שבאמת אמרתי לעצמי, וואלה, עכשיו פתאום זה לא יהיה.
נכון.
לכן אני, וזה באמת לא. במשך השנים... אני הבנתי שהסיבה שזה לא מפריע לי, זה שפשוט אני מאוד אוהבת את זה, אני אוהבת אנשים, ולכן אין לי שום בעיה, ובכיף גדול אני נהנית כשאני פוגשת אנשים בכל מקום, בבית ובעמק, ואני יוצאת החוצה, אני רואה אותם, והכל בסדר, ובשדות, וכולם יש איזה... אי אפשר לעשות את התפקיד את זה אם לא אוהבים את זה, כי זה באמת נוכח בכל שעה מהיממה, 24/7, וגם לפעמים אתה חושב שאתה לא יודעת מה בחול, ואתה לא רואה אף אחד, אתה פוגש אחר כך שנה וחצי אחרי זה באיזה שבעה. תגידי, גלית, לפני שנה וחצי לא הייתי מבת שלך באמסטרדם, וזה אוקיי.
תגידי, מה...
אז לא היה חשש, זה לא הדאיג אותי, לא הדאיג אותי בכלל.
מה למדת על עצמך בשבע שנים כבר? נכון?
שמי 18,
נכון? כן, מ-2018.
מ-2018, מאוקטובר 18, נכון? לא, הבחירות היו, כן, אוקטובר 18, נכון, פשוט עכשיו נדחו, כן.
כן, מה למדת על עצמך בשנים האלו?
קודם כל, אני אגיד שכשהלכתי להיבחר לפני הבחירות, אני זוכרת שיש איזושהי חברה שככה עוסקת הרבה בהכנת מנהלים בכירים, וזה אמרה לי, מה שמדהים אותי אצלך זה שאת לרגע לא דאגת מהתפקיד. לרגע לא דאגת איך תסתדרי, מה תעשי, והרגשתי את זה מהדקה הראשונה שהגעתי מאוד בשלה ומוכנה, ביכולות, בסקיל שרכשתי במהלך השנים, שאני יכולה לעשות את זה. מה שלמדתי, זה שאני יכולה להתמודד עם כל דבר. צריך להבין שבשנים האלו, באמת, 7 שנים, יש מישהו שאמר לי, 7 שנים הרעות נגמרו, והתחילו 7 שנים הטובות.
קורונה, מלחמות.
חמש מערכות בחירות, אני לא יודעת אם אנשים מבינים את זה. אתה יודע איזה השפעה הייתה לחמש מערכות בחירות עלינו? לא היה תקציב מדינה, כל פעם מתחלפים לך אנשים, אתה צריך להביא, אתה משכנע מישהו, אתה צריך להביא מישהו חדש, ויכול להיות שלפעמים הוא האויב שלו, וזה שהיית עם זה, אחר כך כועס עליך למה היית מאו... תקופה כל כך קשה, ועוד הדובדבן שלה בשנתיים האחרונות, זה הסיפור הזה של באמת האירועים הבלתי נתפסים מאז השבעה באוקטובר, שתפס אותנו גם בתקופת בחירות קשה, והכל ביחד, אבל למדתי שאני יכולה להתמודד עם הכל, וכנראה זה לא קרה סתם, כי...
אז רגע, בוא נדבר על התמודדויות. במיוחד עכשיו, גם אחרי השנתיים מאוד מאוד קשות. מה האתגרים הכי גדולים שאת מתמודדת עם כראשת מועצה כרגע? ביטחון, חקלאות, קהילה. תני לי... תנסי להכניס לנו לשני דברים. שאת אומרת, זה אתגר שיש לנו כ...
אני אגיד, האתגר הכי גדול, אי אפשר להתעלם מזה, זה האתגר ביטחוני. הוא אתגר עצום.
בגלל הקרבה לקו התפר.
בגלל הקרבה לקו התפר, בגלל שיש לנו יישובים שממש נמצאים קרוב לטול כרם. כי המציאות היא קשה, ואני אגיד משהו שאולי לא נשמע כל כך טוב, אבל המציאות היא יותר קשה בצפון ובדרום, ואז מה שקורה זה שאנחנו נשארים לבד להתמודד עם הסוגיות
של... למפקד פיקוד עורף על האמירה שלו.
כן, אבל המציאות היא קשה בצפון ובדרום, והוא אמר הפוך. כי הוא באמת חושב שצריך לעזור לנו. והוא גם תושב עמק חפר, כמו שאתה יודע. אז המציאות היא מאוד לא פשוטה, ואנחנו די לבד בדברים האלו. ובסוף, כשאתה לבד, יש לך את האפשרות להגיד, אוקיי, אין ברירה, אני עכשיו עושה דברים כמו... אני חייב לעשות ממדים ואין ברירה בגני ובבתי הספר, אז לוקחים הלוואה 12 מיליון, כן. ופשוט עושים תוכנית שהוכיחה את עצמה ממש עכשיו במלחמה עם איראן, אני לא יודעת איך זה היה כאן, אבל אני יכולה להגיד שברחבי העמק, בתי ספר וגנים שהיו פתוחים, קיבלו אליהם, כן. וזה הפך את המלחמה להרבה אנשים להרבה יותר קלה, נכון. ישנו במקומות יפים, ממוזגים,
מתאימים. במקלט,
אתה יודע, שבועיים. אני שמעתי על ילדים שאמרו לאמא שלהם, אמא זה לא פייר, למה יש לי ממד בבית? אני גם רוצה להיות בגן עם החברים.
מיטל, יש להם שלושת ילדים, כנגד במילואים, פה במקלט.
ממש ככה,
וכל כך
שמח אותי שעשיתי את הדבר הזה. לפעמים פשוט אין ברירה, אותו דבר, בהקמת כיתות הכוננות, בהבנה שהמדינה לא תיתן לי, נתנה לי נשקים, לא נתנה מחברים לנשקים, לא נתנה מכשירי קשר, כל דבר כזה, זה הון תועפות, זה מאות אלפי שקלים. ואתה קונה 400 מכשירי קשר ב-400 אלף שקל, אז אתה גם צריך לעשות שני ממסרים, וממש חתמר שלם שהיינו צריכים להקים פה. וזה לא פשוט, וזה גם על חשבון דברים אחרים, שגם אני רוצה, אתה יודע, להביא אותם לעמק. יש לי חלומות, ויש הרבה דברים שאני רוצה לעשות, וזה כל פעם הביטחון שם את הדברים בצד. זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, שלצערי הרב, אנחנו בעיצומה. איך אמרה לי איה קלרית השבוע, סופה של מלחמת העולם הראשונה, איראן הראשונה. אנחנו לא יודעים מתי תהיה איראן השנייה, כן? אני מאוד מקווה שאנחנו לא הולכים לשם, אני אישה מאוד אופטימית מטבעי, אני חייבת להגיד, אם אני לא הייתי אופטימית, כנראה לא הייתי בתפקיד הזה, וכל הזמן מקווה שאנחנו במקום הזה, המקום הטוב ובדרך לדברים.
אז זה הביטחון, מה עוד שאת ככה שם אותו כאתגר מאוד גדול?
יש לנו אתגר מאוד מאוד גדול, אם תיתן לי להגיד שלושה, אז יהיה
עדיף.
יש לנו אתגר מאוד גדול בעולם של החינוך.
ואני אוסיף עוד איזה משהו קטן של זה.
אני אגיד שיש לנו אתגר מאוד מאוד גדול בעולם של החינוך. יש לנו דורות של ילדים שגדלו בדיוק כמוני, סיימתי עכשיו את כל מסיבות כיתה ו', ילדים שנכנסו לכיתה א', עברו קורונה, וכל הדברים האחרים שדיברנו עליהם לפני רגע, עברו עליהם. אתגר בחינוך, אתגר עם אנשי החינוך, שקשה, העול עליהם הוא קשה במיוחד, עכשיו כולם על הקצה, והם אלו שצריכים לשאת בעול, מנהלים ומורים, אתגר עם, איך הנוער יתמודד, מתמודד, מזכירה לך שאמרתי שהם לוקחים על עצמם את הכל, וזה משימה קשה מאוד, ואובדנים, ואנשים שהם צריכים להיפרד מהם, זה מאוד מאוד מורכב. איך אנחנו מייצרים מערכת חינוך שמסוגלת להתמודד עם כל הקושי הזה, והאתגר הזה, וקשה בכלל להיות אנשי ציבור היום, קשה לשרת ציבור, קשה להיות במקום הזה שנותן לאחרים, כל הזמן כשאתה...
אני רציתי, זה בדיוק מה שרשמתי, רציתי להוסיף. אני חושב שאחד האתגרים הוא האמון. לאנשים אין אמון במוסדות. אין כאלה שאין להם...
איך שומרים על האמון.
איך שומרים על הדבר הזה.
נכון, איך שומרים על האמון.
דרך אגב, אמון בדמוקרטיה זה חמצן.
נכון, נכון.
חברת תקינה זה חמצן.
זה בסיס. לשמחתי, באמת, אנחנו בשלטון המקומי הוכחנו את עצמנו אולי, כי הפער כל כך גדול מול המדינה, ואנשים מאמינים לשלטון המקומי, ואני מרגישה שגם פה בעמק יש אמון טוב, וזה תחושה טובה. ואנשים מפרגנים ונותנים זה. יש גם את אלו שלו, אבל יש הקריקטורה שהכי צחיק אותי בתקופה האחרונה זה שאחד החבר'ה שלי סיפר לי שהוא ראה מישהו שאלה פוסט עם תמונה של עמק חפר עם כל הטילים מסביב ורואים ככה על המפה ומעל עמק חפר אין שום דבר ואז כתוב תודה גלית שאול. אז אמרתי גם בדברים הטובים, פתאום לא רק זבובים ויתושים. אבל הדבר המאוד מדאיג כרגע לדעתי במדינת ישראל ואנשים לא מספיק נותנים עליו את הדעת, סיפור הכלכלי. אנחנו בתקופה מאוד קשה כלכלית.
בטח.
ההתמודדות עם דברים, עלייה מטורפת של המחירים.
ואם אנחנו רוצים לתת,
לשמור על הרמה שלנו, וגם לעשות דברים, כמו שאמרתי, אתה עוד רוצה לעשות דברים, יש דברים שאתה רוצה לקדם, ואנשים, ולקחת על עצמך תפקידים שהמדינה לא עושה, ולהיות באמת במקומות האלו, אירוע לא פשוט. אני ממש לאחרונה נאלצתי לעשות, להעביר במליאה, ממש ביחד עם היישובים, מתוך הבנה, העלאת ארנונה, זה קטע קשה לי, באמת קשה, כי אני בדם מאוד סוציאליסט כן. בנשמה שלי, ולא זה, אבל פשוט לפעמים אין ברירה,
אם חייבים לתת,
וזה קשה, זה קשה הרגע הזה שאתה יודע כמה זה קשה לאנשים, במקביל העליתי את ההנחות, כי אמרתי לעצמי, למי שקשה, אז עדיף שאנחנו נוכל לעזור לו, אבל המדינה לא נותנת, המדינה בעצמה נמצאת במשבר מאוד מאוד גדול,
וגם כמו שאמרת, המדינה כל הזמן צריך ללמוד לעבוד עם שר אחר שמגיע ויש לו מדיניות ויש לו תפיסה ויש לו
עכשיו יש גם חמישה. אתה יודע מה זה להסביר להם כמה קו התפר הוא...
לפעמים יש לו כבר גם קבוצות אחרות שהוא...
סדר יום פוליטי.
בדיוק.
ממש, הוא רוצה, אנחנו בעמק חפר באמת, אני לא מזוהה פוליטית בשום דרך, ואני עובדת עם כולם, ויודעת לעבוד עם כולם, עבדתי במדינה הרבה מאוד שנים.
חשוב מאוד.
אני באמת מאמינה בזה, אבל...
לפעמים אני גם רואה, אני רואה לפעמים בקטנות, גם ברשתות, כאילו יכולים אנשים לעקוץ, למה מזמינים טעו, למה הולכים, אבל אני חושב שראש מועצה, ראשת מועצה, בדיוק, צריכים לדעת להתעלות על הכל, ולדעת רגע לעבוד בשביל התושבים
נכון,
שלהם.
אני מאמינה שזה התפקיד שלי, לדאוג בשביל עמק חפר. מישהו שאל אותי, אז מה הנושאים שאת עוסקת בהם? אמרתי, אני עוסקת בכל הנושאים שמטרידים את התושבים שלי. לא לכולם יש לי תשובה, ולא כולם באחריות שלי. לפעמים אני מציקה לאחרים בנושא הזה, אבל באמת התפקיד שלי זה להיות פה בשביל התושבים.
רגע, אסם, צנת את שלושת האתגרים הלגמרי גדולים. שסקל גם על הזמן, וזה...
מלחיץ אותך.
היינו צריכים לעשות תוכנית של שעה וחצי לפחות. כן. אז אחרי ששמת אתגרים, איפה עמק חפר בעוד עשור? איפה, מה, ככה תני לי איזה תמונה, זה יכול להיות תמונה קטנה גם.
אני אגיד לך, אני מאוד מאמינה במקום הזה. אני חושבת שעמק חפר הוא איש של שפיות, ויש בו המון המון כוחות ודברים ש...
את שמחה לגדל את הילדים שלך פה.
מאוד, אני שמחה לגדל את הילדים, ואני אגיד לך גם, אני חושבת שכיף גם להזדקן פה, ולהתבגר פה, וזה חלק מהדבר שאנחנו צריכים לעשות. אני קודם כל חושבת שיש בעמק מגדלור של הרבה מאוד ערכים שהייתי רוצה שיהיו בכל מדינת ישראל, ומאוד חשוב לי שהדברים האלו לא רק יישמרו, אלא גם ישפיעו ויחלחלו הלאה. זאת אומרת שהדברים הטובים שיש כאן גם יגיעו לרחוק, וזה הייתי רוצה להיות. אני רוצה להמשיך להיות מוקד מרכזי באמת להרבה דברים טובים של ירוק, של חקלאות ושל זה פה במרכז הארץ. לא ניתן שיבנו, זה אחת המלחמות המאוד מאוד קשות שלנו. הייתי מאוד רוצה לעשות...
נעשית הילד מצוק, קדימה. גלית, הילד מצוק.
זה יהיה חלום. מאוד מאוד רוצה לתת טיפול ראוי לוותיקים שלנו שמקבלים הרבה מאוד, אבל אני חושבת בחלום שלי בית לתושב הוותיק, זה משהו שאני מאוד רוצה לראות קורה עוד בימינו. אני רוצה שאנשים, וכבר עכשיו אנחנו נמצאים במקום כזה, שאנשים יודעים איפה זה עמק חפר בדברים הטובים. זה לא התקופה של פעם שהיית אומר איפה, והיו אומרים איפה אתה...
הספורט גם העלה את עמק חפר מאוד מאוד חזק.
אנחנו על המפה בהרבה דברים, וזה מאוד מאוד חשוב לי. יש לנו נושאים שאנחנו עוד חייבים לדאוג להם, נחל אלכסנדר, אני רוצה לראות אותנו קופצים למים, אני תמיד מדמיינת את ראשת העיר בפריז שקפצה.
אמרתי לך, חלטה אחר כך. רגע, אני אסתכל עוד פעם על הזמן, ואני כן מחזיר אותך רגע טיפה עוד למקומות האישיים, ואז עוד איזה שני משפטים קצת בכל זאת. אנחנו נמצאים בכפר הנוער הדס הנעורים, ואת באמת שותפה בעשייה של כל מה שקורה פה בשנים האחרונות.
אני גם מחזיקה תיק נוער, אתה יודע.
אני מחזיקה תיק נוער.
הכי מעורבת בנוער.
אבל לפני זה רגע, איך משלבים אימהות עם תפקיד כל כך דורשני?
וואו. שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, אם היה פה אבא, היית שואל אותה, איך עושים אבאות? היית שואל?
אני אגיד לך, אני גם הייתי שואל את השאלה הזאת.
אבל...
איך משלבים...
הורות. הורות.
כן.
קודם כל,
אני שאלתי דרך אגב, שהיה פה מחת 401, שאלתי אותו גם שאלה דומה.
אז בדיוק, גם מאחר וגם הבן זוג שלו איש מאוד עסוק, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה לייצר זמן איכות, לדעת לעצור כל הזמן ולעשות את זה. אני חושבת שמאוד משמעותי זה להתחלק, לדעת זוגיות זה מאוד עוזר, זוגיות שיודעת להתחלק ולתת תמיכה כשצריך, כי צריך הרבה הרבה תמיכה. ואני חושבת שצריך גם בטיימינג הנכון, זאת אומרת, יש את השלב הזה של הילדים הקטנים, שזה כמובן לא הייתי יכולה, מי שאז הייתי פעם אצל ראשת העיר בהרצליה, יעל גרמן, הייתי בת, אני חושבת, פחות מ-40, ועוד לא הייתי ככה בכיוון הפוליטי, ואני זוכרת שהיא אמרה לי, גלית, את צריכה יום אחד שהילדים טיפולת יגדלו, לקחת על עצמך, היא הראשונה ששתלה לי את הרעיון הזה בראש, לקחת על עצמך ולהיות ראשת רשות, וזה, הזכרתי לה את זה ברבות הימים שנפגשנו, וזה מדהים, כן, יש טיימינג לכל דבר, ויש, אתה יודע, ילדים...
כן, אבל הלו שלך, אני מאמין שכולם מדהים, אבל מי שלא יודע, הוא מאוד מאוד עמוס. בסדר, כולל שבתות, ואירועים והכל. לא, אין איזה רגע שהילדים אומרים לך, אמא, די, מה?
קודם כל הם אומרים. אבל אני חושבת
שהם מבינים גם שזה, כן.
נכון, וככל שהם גדלים הם גאים. אני חושבת הם גאים יותר ויותר. הלוזים שלהם באמת מאוד קשים. אני מתחילה מאוד מוקדם בבוקר, ומסיימת כמעט חצות בלילה. ואני מנסה מאוד בזמן המועט שיש, להיות נוכחת מאוד בחיים של הילדים שלהם. כבר... יחסית גדולים, הצעיר יפתח הוא בן 15 עכשיו, אז זה כבר הולך ומתקדם. אבא יותר נוכח בבית מבעבר, אז גם יש להם הזדמנויות, וכן, כן, זה קשה לי, אני מודע שזה קשה לי, דבר ראשון, אתה יודע, גם החיים עוברים. אתה מרגיש שצריך לצבור את החוויות האלו ולהתעקש על למצוא את הזמן הזה, ואני לא כל כך טובה בזה, אני מודה.
כן, ואת כל כך בעשייה משמעותית, שאני חושב שזה דבר סופר משמעותי. הסופר חשוב ש... אני חושב שזה זכות להיות בעשייה משמעותית.
אני חושבת שדווקא בשנים האלו, ואמר לי זה פעם נחום איצקוביץ, הוא אמר, אנשים כמוך שמונעים משליחות, ככל שזה יותר קשה, השליחות שלהם יותר גדולה. ואני ככה מרגישה שזו שליחות נורא גדולה, דווקא בגלל התקופה הקשה
שאנחנו... אז עם המשפט הזה, ועם השתי דקות האחרונות שנשארו לנו, ועם מחזיקת תיק הנוער, זה שחושבים בכפר הנוער הדס הנאורים, מה עכשיו היית רוצה לומר לבני הנוער שכן אולי יקשיבו לנו?
קודם כל שאנחנו סומכים עליהם, שאנחנו יודעים שעם כל הקושי והאתגרים הם יצליחו ללכת קדימה. ושנכון שאתה נמצא בתקופה קשה, קשה לך לראות את העתיד, אבל יש עתיד, והוא עתיד טוב, ועתיד ראוי, והעם היהודי עבר באמת אתגרים מאוד מאוד קשים, והם יצליחו, הם יצליחו, ואנחנו נצליח, והמדינה הזאת עוד תגיע רחוק. אמרתי שאני אופטימית, לא?
כן.
עם כל הקושי. השיר השני שלי, שאני לא יודעת אם יש לך זמן לשים אותו.
לא, יש זמן, כן. בכוונה שאמרתי את הזמן לשיר.
הבנתי. אז הוא בדיוק מהמקום הזה.
כן, תמתין נורא עם השיר, תמתין רגע עם השיר, רגע דקה, תכף גלית. מה השיר אמרנו?
השיר לאסף.
שיר לאסף, של תקווה 6, נכון?
כן, שאסף, אסף מאסטר מבחן, ילד מהמם של עמק חפר, שנהרג בחרבות ברזל. מאוד אוהבת אותו, מאוד אוהבת המשפחה, ובאמת אנחנו, כל המשפחת השכול פה בעמק.
הרבה נופלים ב-7 באוקטובר.
אתה יודע, אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל כשקורה דבר כזה, קורה אסון כזה, מתקשרים גם לראש הרשות.
כן.
פעם אחרי פעם, אני קבלת את הטלפונים האלה, מספרים לא מזוהים. זה כואב, כל פעם מרגישים שהלב שוטט, ואנחנו ממש לאחרונה קמנו חורשה לכל החבר'ה המדהימים האלו. שאיבדנו, נוף ילדות קוראים לה.
כולל בוגרים של נעורים שנפלו.
נכון, נכון, הם היו איתנו ביום שישי האחרון, כמה משפחות מנעורים, ובאמת משפח בנימין, וזה קשה, זה קשה, האובדן הזה הוא בלתי נסבל, ואתה רואה חבר'ה צעירים, הם בוכים ומאבדים, והם חלק מהם, הם חלק מהם, ואיך אפשר?
לפני שאנחנו מכניסים את השיר, דקה אחרונה, אני רוצה להגיד לך תודה שבאת אלינו לרדיו, מבחינתנו הרדיו הוא גם איזה הגשמת חלום, ככה הרבה זמן חשבנו, והוא באמת עולה על כל דמיון, וכיף לדעת שיש לו מעט מאזינים ולא מעט תוכניות, והוא משרת כל כך הרבה אנשים, ובעיקר בני נוער, שיש פה תוכניות ככה מרגשות. אני רוצה להגיד לך תודה, זה לא מובן מאליו, על כל העשייה והבחירה והזמן והנתינה. מי שנמצא במקומות האלה הוא לא עושה את זה בגלל כסף, כי השכר, יחסית למה שקורה בעולם הפרטי, הוא לא. אנשים רק חושבים, אבל הוא לא. ואני חושב שמה שמניע בפנים זה באמת התחושה של האהבה למקצוע והאהבה לאנשים. שאתה אוהב את האנשים, אתה אוהב את המקצוע, ואתה אוהב את המקום, ואתה אוהב את המדינה, ואתה אוהב את החברה, אז אתה עושה את הדבר הזה, ואני רוצה לאחל לך באמת המון כוחות ואנרגיות, ואני רוצה להודות לך על החברות, כי אנחנו תמיד מסכימים על הכל, והיה לנו גם ויכוחים לא פעם ולא פעמיים, ואנחנו יודעים לעבוד ביחד, יודעים לעשות דברים ביחד, יודעים להעריך ביחד את הדברים, אז באמת, המון 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 תודה, אנחנו רואים פה בכפר שותפה אמיתית לעשייה, ונעורים זה חלק מעמק חפר, ויש פה עוד הרבה תוכניות לכפר. ואני רוצה גם להגיד תודה שוב פעם לנעוריי, ולרדיו על הגל של הדס הנעורים. וגלית, את הכניסי את השיר האחרון, תגישי שיר.
אז אני גם אגיד תודה, אי אפשר שלא. אני חייבת להגיד גם תודה, וגם שלכבוד לי להיות במקום הזה. אתה יודע, אני נסעתי את הדרך הזאת לנעורים יום-יום, להסיע ילדים פה לספורט, באתלטיקה של עמק חפר, ואני אוהבת את המקום הזה. ואני אגיד משהו, אני רואה את ההתפתחות והצמיחה שלו, וזה נורא יפה לראות תחת הניהול שלך. הובלה באמת של מנהיגות מרשימה ביותר, ואני, כיף לי להיות שותפה איתכם. כיף לי להיות שותפה שלך ושל עינת, לראות את נשות הדסה, אנחנו עושים פה דברים מופלאים, כל פעם עוד דבר ועוד דבר, ממש לאחרונה מרכז ניב נירל, שזה יוזמה ככה שהגיעה, אני זאת שפתחה את הדלת לדבר הזה, אמרתי, אתם חייבים להגיע לשם, ותתדבר, באמת, זה דברים שאני יודעת שאנחנו עוד יכולים להמשיך לעשות ביחד, וזה אושר. כן, ויש געגוע מאוד גדול לאנשים שאיבדנו בדרך. זה געגוע, גם נבנירה
לאנשים,
בדיוק, אובדן גדול, אבל אנחנו, אני בטוחה, נצמח מהמשבר הזה. אתה יודע, שלושה פירושים למילה משבר, וזה המשפט האחרון שאני אגיד. הרעב, המשבר קרייסס, כמו שאנחנו מכירים, אבל המונח השלישי, משבר, זה הכיסא של היולדת.
היולדת, נכון.
הכיסא של היולדת נולד תינוק.
צומחים חיים.
אני בטוחה שיוולד תינוק. ויוולד תינוק טוב במדינה.
אמן, אמן.
אז נהיה אופטימיים.
אמן.
נשמע את השיר הזה עם אופטימיות, כי כזה היה אסף.
יאללה, נאורי, תכניס אותנו לשיר.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.